אבל לא סתם, לא סתם חנוכה, אלא שיא השיאים של חנוכה. יש אנשים שטועים לחשוב שחנוכה מסתיים כשהנרות נכבים, קווים והולכים להם, אבל אנחנו נמצאים עכשיו ממש בשיא השיאים של חנוכה, וישר כוח לכל המתמידים ומגיעים, כי חנוכה זה איזשהו תירוץ לא לבוא, ככה בכל זאת איזה חג, חול המועד, משהו כזה. אז אנחנו יודעים שאחד הדברים שאנחנו אומרים שהיוונים רצו לעשות זה להשכיחם תורתך, נכון? אז אנחנו כנגד זה מוסיפים ולומדים בעזרת השם. ואני רוצה לפתוח בנושא של זאת חנוכה, אבל בטרם כך נקדיש את שיעורנו לרפואתם השלמה של כל החולים והפצועים, ובתוכם איתמר בן ציפור טל, שאול בן יפה, ניר חיים בן רחל ברכה, איתן אברהם בן אפרת, איתן אשר בן דבורה, בניה בן שלומית ועמית שמחה בן שרית חיה, אביתר בן קרן, אביתר מנחם חיים בן זהבה, בתוך שאר חולי עמו ישראל, ולהשבתם במהרה של כל החטופים שישובו לשלום בעזרת השם במהרה, שנזכה לניסים ולפלאות ועילוי נשמתם של כל הנופלים והחללים, השם יקום דמם, ובתוך כך של אסתר בת יוסף, בתוך שאר החללים והנופלים בעם ישראל. אז נתחיל בנושא של זאת חנוכה, מוריי ורבותיי. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אומר רש"י, בזאת גימטריה 410. כנגד בזאת, נכון? ב, עם הבית. כנגד 410 שנה שעמד בית המקדש הראשון, שבו זכה אהרון הכהן להדליק את ה... לא את כולו, הוא לא זכה שם במשכן, אבל זכו הכהנים להדליק את המנורה, ואנחנו ממשיכים את הדלקת המנורה אצלנו בבתים, כפי שדיברנו אתמול בשיעור, מי שהיה בשיעור בזום, אז אנחנו מדליקים בחינה של המנורה שהייתה בבית המקדש, כפי שכתוב, והדליקו נרות בחצרות קודשך. למה בחצרות ולא בחצר? מילא, אז יצאו תמועה, מה, כן, אבל גם כן, כי אנחנו מדליקים את זה אצלנו, מדליקה על פתח החצר, אנחנו בחינה של המנורה. בסדר? מדליקים אותה, ולכן הנרות הללו קודש הם. יש להם בחינה של קדושה שהייתה בבית המקדש עד כדי כך, וביום הזה של בזאת יבוא אהרון על הקודש, אנחנו מתרוממים למדרגה הגבוהה ביותר. וככה אמרנו היום בבוקר בהלל, אני מקווה שכולם כבר אחרי הלל ואמרו את זה, כן, אבל אנחנו אומרים, מאת השם היית זאת, היא נפלאת בעינינו. היום הזה עוד של זאת חנוכה שקראנו, מאת השם היית זאת. וזה יום שמסוגל להיא נפלאת בעינינו, לניסים ונפלאות של ממש, לבקש ולהתפלל על כל מיני דברים שניתן, אבל צריך לדעת לא לפספס את ההזדמנות. כי אם אדם מפספס את ההזדמנות, אז הוא איש בר לא יבין, לא ידע, וכסי לא יבין זאת, נכון? הוא לא יבין את זאת, את מעלת היום הזה, אבל אנחנו מבינים, ואנחנו אומרים, בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח, בחג הזה שהוא בזאת אני בוטח, ואני רוצה לומר לכם משהו על בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת השם, נכון אותה אבקש, ככה אנחנו אומרים שם במזמור, בכף זין בתהילים, ואנחנו אומרים לו אחת שאלתי. אבל יש מקום שבו לא אנחנו שואלים מאת השם, אלא שהשם שואל מאיתנו. מה השם אלוקיך? שואל מאימך, נכון? וכולם שואלים שם, וגם הגמרא מקשה את הקושייה שם, מה הפשט של מה השם אלוקיך שואל מאימך? ואז מביאים לנו שם עריכות של דברים, לראה את השם, ללכת בכל דרכם וכו'. אז החתם סופר כותב באחד המקומות בדרשות שלו, מה השם אלוקיך שואל מאימך? מתי, לא רק 100 ו-100, גם כן 100 ברכות, אלא, איך הקדוש ברוך הוא נהיה שואל? יש לנו 4 שומרים, נכון, בתורה. שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל. מי השומר שתמיד יש עליו אחריות? שואל. לא משנה מה קורה, אפילו אם הוא לא השם. בוודאי בפשיעה, גניבה ועבדה, אבל אפילו באונס. בא אליו מישהו, מצמיד לו אקדח לרקה, אומר, תביא את הכדור שאתה שומר עליו. תביא את השעון, תביא את הדברים האלה, גם אם עשו לו את זה והוא אנוס, הוא צריך לשלם. כי זה שואל, אתה משתמש בלי לשלם, יש לך אחריות יתרה משלם על הכל. אומר הקדוש ברוך הוא, מה השם אלוקיך שואל מעמך? אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה שואל עבורך? שכל מה שיהיה לך הוא ישמור עליך תמיד. בין עם פשיעה וגם באונס, שלא מגיע לך. שאתה לא, כן, תמיד שאתה רוצה תהיה לו אחריות עליך, אז תלך בדרכיו, תשמור את מצוותיו, תראה אותו, ואז הקדוש ברוך הוא יהיה בבחינת שואל כנגדך, ואז הוא ישמור עליך מכל צרה וצוקה. וזו התפילה הגדולה שאנחנו מתפללים בימים האלה. אני רואה שהזמן שלנו הוא מעט קצר, ואני צריך לצאת, אני לא אספיק להתפלל מנחה, אז ברשותכם נתחיל ישר את השיעור, בסדר? היום נעשה שיעור ככה ברצף בלי לימוד מוקדם. בסדר, יש הסכמה, יש הסכמה. כן, כן. מייסלח, יהיה לנו מייסלח. אז ביקשו ממני מייסלח. כן, אחת שאלתי, אז הוא מחזיר לו. כן, מה אני שואל? כן, כן, אז אתה גם כן, כן, כן. אז עכשיו נתחיל, הוא הנושא שלנו, ואני מוריי ורבותיי רוצה לדבר על מסירות הנפש בחנוכה. חנוכה זה חג שמסרו את הנפש. מסרו את הנפש במלחמה, מסרו את הנפש על הדלקת המנורה, החנוכיות, חנה ושיבת בניה מסרה את הנפש שלה, כן, ממש, על הנושא של עבודה זרה, לא להשתחרות לפסל, כי זה מה שהיוונים רצו לעשות. אנחנו יודעים שעם ישראל אפשר לחלק את האויבים שלו לסך הכל שני סוגים של אויבים. יש אויבי הרוח ויש אויבי הגוף. ההלכה הראשונה בשולחן ערוך בסימן תף רש עין בהלכות חנוכה מדברת על כך שבחנוכה אמנם אוכלים הרבה סופגניות ולביבות, אבל כך יותר בשולחן ערוך, אין מצווה להרבות בסעודות בחנוכה. בשאר החגים חייבים לעשות סעודות, חייבים לעשות אפילו שבועות, חייבים לעשות סעודה, בשבתות, בפורים יש מצווה, בחנוכה אין. למה אין מצווה לעשות סעודה? אלא אז עושים סופגניות וכולם אוכלים, אבל למה אין? אומר שם המשנה ברורה, כפי שאני מניח שאתם יודעים, אנחנו כבר נמצאים בסוף החג, מכיוון שחג חנוכה היה מלחמה כנגד הרוח, וכנגד זה עשו לנו מצוות של הרוח. מה זה המצווה של הרוח? השמן. שמן שמדליקים אותו זה חוכמת אדם תאיר פניו, זה דבר רוחני, ולכן המצוות. לעומת זאת בפורים, שאז היה ניסיון להשמיד את הגוף, אז יש מצוות של הגוף, כסף, משלוח מנות, ואכילה וכל הדברים האלה, מצוין. אז זה שני הדברים שיש לנו, ולכן אין דווקא ריבוי. זה חג של מסירות הנפש. ניסו לגרום לנו להתייוון, וחנה ושיבת בניה כדוגמה ועוד רבים, לא הסכימו לדבר הזה עד כדי מסירות נפש. ואני רוצה לעסוק בנושא הזה של מסירות נפש. ולנסות לצייר פה עכשיו מפה. מפה שתשים אותנו, וזה דבר רחב לכל החיים. מה אנחנו מבחינת בורא עולם נדרשים לתת כדי ללכת בדרכה ולשמור את המצוות? האם אנחנו מצווים למסור את הנפש על מצוות? האם אנחנו צריכים לחיות ולא להיהרג? האם אנחנו צריכים לתת ממון שלנו בשביל מצוות? או שצריכים לתת עד גבול מסוים בינינו לבין המקום? מה לגבי חברנו? כמה אנחנו צריכים לתת בשביל החבר שלנו? האם אנחנו קודמים לחברנו בחיים שלנו, בממון שלנו? האם במצוות לא תעשה הדינו כזה? מה לגבי לסכן את עצמנו בספק? מה לגבי תרומת כליה? כל הדברים האלה זה בעצם שאלות שלמות, שכל הזמן אנחנו עומדים מולם בחיים שלנו, זה שאלות רוחב. כשאתה לומד הלכה, או בכלל שאתה לומד תורה, לפעמים אתה מתעסק בסוגיה שלמה. יש יהודי, כתב ספר 700 עמודים, על ברכת אשר יצר. אשרי חלקו, מה אני אגיד לכם? אשרי חלקו. לא, אני אומר את זה באמת, בשבחו, פלא פלאים. זו ברכה יקרה וחשובה, ברכה יקרה וחשובה, שאף אחד לא יעמיד אותנו בפני ניסיון, שאנחנו צריכים לברך את הברכה הזאת ביותר כוונה, ואנחנו נתחיל לכוון אותה מראש, וזה חשוב. אבל כשאתה לומד 700 עמודים על ברכת אשר יצר, אתה מתעסק בפרט מסוים. אבל יש לפעמים שאתה לוקח סוגיה שהיא לא של איזשהו הלכות בורר, אלא אתה לוקח סוגיית רוחב שהיא צריכה להוביל אותך בכל צדדי החיים שלך. כמה אני צריך לתת מהגוף שלי, מהבריאות שלי? נגיד קשה לי לשתות יין, צריך ארבע כוסות? לא צריך ארבע כוסות. כן, האם אני צריך להיות חולה בשביל מצוות, לא להיות. זה שאלת רוחב, שאם יהיה לנו את זה בכיס, עד כמה שניתן, בעצם נדע לצעוד איתה בכל דבר, בכל מפגש שלנו עם מצוות, ואל מול סיוע לזולת וצדקה וכיוצא בזה. כן, אז זו שאלה רחבה, מתוך הנושא של מסירות נפש שבה אנחנו רוצים לעסוק, אבל אמרו לי, מה יש לך, לא יכול בלי זה, כן, שלא אחרי זה, תשמעו משהו, תשמע, כן, שלא עכשיו, לא, הוא כותב את זה, הוא מסכם את ה... כן, הוא מסכם את זה. אבל זה סיפור אמיתי. וסיפור נוגע ללב עד כדי דמעות. אני שמעתי פעם ראשונה, ממש דמעתי. היה נער שהגיע למצב שהוא זקוק לתרומת מוח עצם. וחיפשו לו הרבה, והוא היה כבר במצב ממש, ממש, ממש מצב לא טוב. וחיפשו מפה ומשם, ובסוף מכל מי שחיפשו וזה, התגלה שאחותו הקטנה בגיל 5, סיפור אמיתי, אני מכיר. אחותו הקטנה בגיל 5, היא יכולה לתת לו את התרומת מוח עצם, והיא תעשה את זה. טוב, הגיעו אליה, ואתם יודעים, מי שיודע שלא תדעו, זה סיפור ויש בידוד, וצריך את כל המערכות, ושזה ייקלט כמו שצריך, וזה סיפור שלם, ועושים את זה בזריזות, ואז הגיעו, וישבה אצל הרופא, והתחילו לקחת לה את הדם וכל מה שצריך, והיא יושבת שם, והכל יוצא, 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 ילדה בת 5, ובוכה, כי קשה לה. ואז כזה מסתיים, ומנתקים אותה מכל הצינורות, ומכל המחת, וכל הדברים האלה, אז היא מסתכלת על הרופא, תקשיבו טוב, מוריי ורבותיי, והיא אומר, והיא שואלת אותו בכנות, את השאלה הבאה, מתי אני מתה? כן, היא שואלת, מתי אני מתה? מה הפשט? אז אמרו לה, מה זאת אומרת? היא אומרת, לא הבנתי, אמרו לי שלוקחים ממני ונותנים לו, הייתי בטוחה שאני מתה. וילדה בת 5 ישבה על המיטה, שכבה על המיטה, מתוך ידיעה שלוקחים ממנה עכשיו, ולוקחים ככה וזה, זה ככה היא שאלה, ממש, נתינה, תראו מה זה.
אמיתי.
זה ממש סיפור אמיתי. עד כדי דמעות, ואמרו לה, לא, את לא מתה. אבל זה המקום שממנו היא התיישבה שם. ומהסיפור הזה של הנתינה, אני רוצה לשאול, כמה אנחנו צריכים לתת? כמה אנחנו צריכים לתת? כי אנחנו עם ישראל, אנחנו היהודים, אנחנו על פי תורתנו הקדושה, תורת חסד על לשונה. כל יסודה של התורה זה נתינה. וזה כל מה שהיא כל הזמן מחנכת אותנו ונמדת אותנו. אבל השאלה הגדולה היא, לא אם צריך לתת, אלא האם יש גבולות לנתינה? גבולות הלכתיים, אז בממון אולי 20%, עוד רגע נראה את הדברים. גבולות הלכתיים, מה לגבי החיים? וגם אם ברור לכולכם שיש גבולות, אני אשאל אתכם שאלה אחת מאוד פשוטה. אצל החיילים שלנו יש גבולות? אין שם גבולות. הם הולכים במסירות נפש, תוך חירוף הנפש, בלי לשאול שאלות, תוך כדי סיכון חיים מיידי ממש. אז אם תגידו לי שיש גבולות, איך זה מסתדר עם זה שהחיילים רצים? כן, אז צריך להבין את הנקודה הזאת, וזו הנקודה של מסירות הנפש, אבל להתחיל קודם כל עם מעלת הנתינה. אני מתחיל עוד מעט, אנחנו כבר עכשיו, זה הפרשה של הירידה למצרים. אנחנו עובדים למצרים, ואם מצרים הגיע בהתחלה שנים טובות, אבל אחרי כן הגיע שיעבוד, מחלוקת כמה שנים בדיוק היה שיעבוד, 115 שנה, יש כל מיני חשבונות בדבר הזה, 210 סך הכל היו שם. כן, אבל זה שהיו 210, זה לא אומר ששיעבדו, כן? אמנם השיעבוד היה מאוד קשה, סיפרתי לכם על היהודי שעשה חתונת כסף של 50 שנה, אחרי 30 שנה הוא עושה חתונת זהב. אז באו אליו, אמרו לו, מזל טוב, אבל אתה צעיר אתה, מה? 50 שנה, אתה נשוי, איך יכול? אתה בקושי, אתה בן 50. איך אתה עושה ככה חתונה? אז הוא אומר, במצרים כתוב שהם היו 400 שנה. אבל תוספות מסביר איך היו 210. אז למה 400? אז תוספות אומר, קושי השיעבוד. השיעבוד היה כל כך קשה, זה כמו 400. אז הוא אמר, אני אחרי 30 עושה כבר חתונת זהב, קושי השיעבוד. אני צוחק, כמובן, בצחוק. ואני מחזק את נשותינו הצדיקות, הצדקניות. בזכות נשים צדקניות גם נגלו בחנוכה. וגם עכשיו תדעו לכם, הנשים הצדקניות שבבתים, שנותנות את הכוח לחיילים ללכת, וגם למילואימניקים, באמת זה פלא פלאים, וההתמודדות היא מאוד מאוד לא קלה ולא פשוטה. אבל הנושא של מצרים והשיעבוד, מה הביא שם לגאולה? אומרת התורה עוד כמה פרשות, מופיע לפניכם במקור הראשון, תחילת פרשת וירא. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבדים אותם ואזכור את בריתי. מה גורם לקדוש ברוך הוא לזכור את הברית שאנחנו חייבים שהוא יזכור לנו את הברית, כי אני מזכיר לכולם שיש הבדל בין זכות לבין ברית. תוספות מחלקים. זכות זה כמו יש לך זכות בבנק. אבל ככל שאתה מוציא ומשתמש, אז זה הולך, 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 הולך ויורד ונגמר. וככה עם ישראל בהתחלה היה לו זכות אבות, אבל לצערנו הרב חטאו אבותינו, ואנחנו הוספנו, ולכן הזכויות שלנו ירדו, 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 מי הרבה? ירד לנו פחות. אחד היה מיליונר. אמרו לו, תגיד, איך נהיית ככה? כל כך, יש לך כל כך הרבה מיליונר כזה גדול. אז הוא אומר, אני הייתי מיליארדר והתחתנתי. כן, אז כן. על זה אומרים, על זה אומרים, על זה אומרים, שבאשת חיל, באשת חיל, יש שם שלושה פסוקים שבהם מופיע הבעל. מכל, הרי זה סוף, נכון, משלי. וזה ראשי תיבות בנק. איפה הוא רשום באותיות בנק? בטח בלב בעלה, נודע בשערים בעלה, וקמו בניה. בעלה מעלה שם בבנק, כן, אז זה צריך לשמוח בחנוכה. אבל מכל מקום, מה זה, איך הוא זוכר את הברית? הברית זה משהו שלא תם ולא מתפוגג ולא הולך. איך הוא זוכר את הברית? וגם אני שמעתי. שואל החתם סופר, מה זה וגם אני שמעתי? וכי יש לקדוש ברוך הוא עוד איזה עוזר בשמיים שאומר לו, גם אני שמעתי? כאילו מה, שמעת? גם אני שמעתי. מה זה וגם אני? אני שמעתי. מה זה וגם אני? אומר החתם סופר פלא פלאים, אחד הגיע אליו, אמר לו, תשמע, הוא היה פעם הצליח מאוד בכל העסקים שלו, ובאמת היה לו עסקים מוצלחים וזה, ויום אחד הוא התחיל לרדת למטה, הוא בא לחתם סופר, אומר לו, תשמע, הרב, אני מבטיח את הדבר הבא, אם אתה תברך אותי והקדוש ברוך הוא ישמע ויחזיר אותי למה שהייתי, אני אתן כפל כפליים לכל הנזקקים ולכל הנצרכים. אמר לו החתם סופר, לא, 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 חביבי, זה לא עובד ככה. קודם אתה תיתן, ואז הוא ייתן לך. זה וגם אני שמעתי. קודם בני ישראל שמעו אחד לשני. היה להם קשה. וסיימו ב-11 בלילה את מתכונת הלבנים שהם היו צריכים, אבל לא סיימו והלכו לישון, אלא מה? הלכו לחבר שלהם שלא סיים, ואמרו לו, גם אתה, בוא אני אעזור לך. אתם שמעתם אחד את השני, אז וגם אני, בגלל שאתם שמעתם, גם אני שמעתי ואזכור את בריתי. זה החסד של עם ישראל שמציל אותו. מה?
וגם פסיק.
כן, וגם.
אני שמעתי את הוגם.
וגם. או אני, וגם אני, גם אתם שמעתם אחד את השני, וגם אני בזכות זה שמעתי, בזכות שאתם שומעים. אז החסד הוא בעצם אחד מאבני היסוד, אולי אבן היסוד הגדולה ביותר של תורתנו הקדושה. אבל מה עם המגבלה? עד כמה צריך לתת? אז קודם כל כולנו יודעים לגבי מצוות שבין אדם למקום, שיש לנו עניין של וחי בהם ולא שימות בהם, כפי שמופיע במקור השלישי בגמרא במסכת יומא, שעוסקת שם בכל הנושא של אכילה ביום הכיפורים. יש מייסה, לא יודע איך קופצים עכשיו כל המייסה, אני לא באמת, אני לא מתכוון, אבל זה אולי לא התכוונתי, אבל זה יוצא. אבל באמת שמעתי משהו, אגב יום הכיפורים וחי בהם ולא שימות. רגע, בוא נקרא את הגמרא קודם, לפני זה. וכבר היה רבי ישמעאל ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה, שנייה, מהלכים בדרך. נשאלה השאלה זו לפניהם, עוד רגע זה יעבור. מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת, שנאמר וחי בהם ולא, הכל בסדר, ולא שימות בהם. מה זה אומר וחי בהם ולא שימות בהם? כן, שאנחנו אסורים למסור את נפשנו על המצוות, חוץ מגיל מצוות שנדבר עליהם, שאנחנו צריכים לחיות ולא שהמצוות יארגו אותנו. והגמרא שם במסכת יומא לומדת מהדבר הזה, שאם אדם הוא חולה ביום הכיפורים, אז מה הוא צריך לעשות? הוא לא צריך לצום, אלא צריך לחיות ולא למות. והמעשה שהיה אצל אחד, אני חושב מאדמו"רי צאנז, שהוא היה ביום הכיפורים, הגיע אליו מישהו, אחד שם הגבירים, שהוא היה גביר גדול, אבל גם כן הוא היה מאוד אוהב את ממונות ושומר עליו, והוא בא והוא הרגיש מאוד לא טוב. באו אל הרופא, חזק וברוך שם כוח גדול, באו אל הרופא, באו אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הקושייה הכי גדולה, למה כשאדם משתעל מביאים לו כוס של מים? הרי יש קנה ויש ושת, נכון? נכון, הקנה זה בשביל הנשימה, והוושת זה בגלל זה. עכשיו, כשאדם משתעל פתאום ככה, זה אומר שמשהו נכנס לו בטעות לקנה. וכשאתה שותה אתה לא רוצה שיכנס לכן, אתה רוצה שיכנס לבשת, כן? אז זה לא אמור לעזור, אבל זה עוזר, אז של כוח. אבל בסדר, שקוי. כן, לא, זה הכל, זה אהבה, לא, אני רק אומר. מכל מקום אותו השיר הוא בא, ואז אומרים לרבי, היה שם רופא חשוב של החסידיס, והוא אומר לו, הוא חייב לשתות אפילו בלי שיעורים, אגב שתייה, חייב לשתות בלי שיעורים, טוב? אז מגיעים, אומרים, שואלים את האדמו"ר, האדמו"ר, הרופא אמר, אם הרופא אמר, מה שהוא אמר, הרופא מבין, תנו לו לשתות אבל, תלחשו לו לפני כן באוזן, שעל כל שלוק שהוא שותה, הוא יצטרך לתת 10 זהובים למחרת, אחרי יום כיפור, לבדק הבית. טוב, באו אליו, אמרו לו, ככה רק הרבי אמר, שעל כל שלוק תיתן, הוא אומר, לא, לא, אין צורך, אנחנו נסתדר, אנחנו נחזיק מעמד, אבל מה עבור את היפה בדבר הזה? לא הסיפור הזה שזה, זה בסדר, זה, אלא עבור זה עד כמה יצר הרע, הוא יודע שהצדקה היא חשובה, שהוא עדיף היצר הרע להתגבר עליו שהוא לא ייתן צדקה, מאשר שהוא יצום את יום הכיפורים, אתה מבין? היה או שהוא ייתן צדקה, או שהוא יצום את יום כיפורים, מה עדיף יצר הרע להתגבר עוד יותר? שהוא יצום מאשר שהוא ייתן את זה, מעלת הצדקה. אבל זה אומר לנו פה, הגמרא אומרת לנו, וחי בהם ולא שימות בהם, ועל פי זה נפסק בשולחן ערוך במקור השני, בסימן שין חף חט, שעוסק בנושא של חולה בשבת, הוא מחולק לשלושה חלקים. עד סעיף י' ז' לא כולל עוסק בכל הנושא של פיקוח נפש. מה זה פיקוח נפש? איזה מכה זה נחשב מכה של פיקוח נפש? מי צריך לפקח עליו? מי האדם שיחלל את השבת וכו'? ושם בסעיף י' ג' מופיע משהו שזה המקום היחיד בכל הלכות שבת שכתוב שמי שזריז לחלל את השבת הרי זה משובח. זה חידה לשולחן שבת. תבואו למשפוח, לילדים, לנחלים, תגידו להם איפה כתוב שיש מצווה שהזריז לחלל, איפה זה? בפיקוח נפש, שנאמר כל הזריז במקום השני לחלל שבת בדבר שיש בו סכנה הרי זה משובח. ושם מובא בסעיפים לפני כן כל מיני גדרים בגלל הדבר הזה. למשל, השולחן ערוך פוסק, סעיף לפני כן בסעיף י' ב', שאם יש לך גוי או ישראל, נגיד בבית כנסת, חס שלום קרה משהו. עכשיו יש איזה פיליפיני נמצא בחוץ, הרי מה חולק עליו, הרי מה חולק. אבל השולחן ערוך פוסק ככה, שלא יקראו עכשיו לפיליפיני שיתקשר, אלא גדול הציבור. יבוא הגבאי הראשי, יפתח את הטלפון, חבר'ה, תביאו פה זה, למה? כדי שידעו שפיקוח נפש לא משחקים איתו. זה דבר חשוב. הרי זה גם הצבא, כל מה ש...
החילוני יעשה את זה?
לא, זה ודאי שלא. ישראל וישראל כולנו שווים, אין שאלה. אבל כשיש גוי שזה יותר קל, אבל כדי ללמד על מעלת פיקוח הנפש, אז עדיף שישראל יעשה את זה. אז זה משהו שהוא מאוד חשוב. אז הנה אנחנו רואים שלא מצווים למסור את הנפש על המצוות. עוד רגע נראה את החריגים לזה. מה אחד החריגים לזה?
זה לא פיקוח נפש, זה גוי לא טוב.
כן. ונכון, ואנחנו רואים במקור הרביעי, וזה קשור לימים שבהם אנחנו נמצאים במחילה, אבל גם אז היה קשור, נגיד יש לך עץ כזה של קריסמס, בסדר? אתם יודעים שיש הרבה דברים שבאים מעבודה זרה, למשל, מישהו שאל אותי לא מזמן שאלה, הוא רצה להזמין לסוכות קישוטים כאלה, מסין, אני יודע, מאחד האתרים, ושם רשום זה קישוטים לעץ של הקריסמס, כן? לעץ השוח, כן זה, אז הוא אומר אם אפשר לקנות או לא. אז אמרתי לו שהוא יכול לקנות. אמרתי לו שהוא יכול לקנות. למה יכול לקנות? הרי אסור ליהנות מעבודה זרה. אבל אמרתי לו, נראה לך הסיני שם במפעל, לא הסיני שמקבל דולר ליום. מה? כן, הוא לא, אבל גם אם הוא לא אתאיסט, הוא עכשיו מתעסק בדולר וחצי שהוא מרוויח, וגם המנהל של המפעל, אכפת לו, הוא משווק את זה ככה. אם הוא יודע שיש יהודים שיקנו את זה לסוכות, אז שיקנו את זה לסוכות. אם עשו משהו לשם עבודה זרה, זה אסור, אבל זה שכתוב על זה, זה לא. יש כאלה מזוודות עם סימן של צלב, נכון? יש חברה כזאת. יש עולרים, כן, סוויס, כל מיני כאלה. אז מה? זה לא עכשיו שהם עשו את זה בשביל שבמקדש בעוד הוא יעבדו עם די עבודה זרה, אלא זה, אז זה, אבל פה מדובר על עץ השוח, מוריי ורבותיי, שעץ השוח הזה, נגיד, הוא נותן פירות, והפירות הללו שהוא נותן עץ השוח זה פירות שיכולים לרפא בן אדם. ואם לא ייתנו לו את הפירות האלה הוא ימות. מה עושים במצב הזה? אסור לו להתרפות. ככה אומרת הגמרא, אמר רבי יעקב, במקור רבי אמר רבי יוחנן, בכל מתרפין חוץ מעצי אשרה שהיו עובדים אליהם. אז יכול להיות שאתה יכול להגיד עץ השוח, זה לא בדיוק עובדים אליו, משתמשים, יש מה לדון. אבל עקרונית עץ של עבודה זרה שמשתחווים, והוא יכול להציל חיים אסוחה, כי זה עניין של עבודה זרה, כן, לעולם דאיקה סכנה, מדובר בפיקוח נפש, ואפילו אחי אצא אשרה לו. אסור להשתמש בהם. בסדר? זה עניין. כלומר, למרות שיש לנו וחי בהם, יש לנו ג' מצוות שהם יוצאות מכלל בדיוק, שבהם יארג ואל יעבור. גילו ראיות, שפוכו דמים ועבודה זרה. זה אנחנו כולנו מכירים. ולכן היסוד הוא, את כל המצוות אנחנו עושים בשביל לחיות, ואם יש אפילו ספק אם נחיה, אם נקיים את המצווה, אנחנו פטורים מהמצווה. חוץ מג' עבירות, וחוץ ממקרה שזה נחשב שעת השמד, לא הבאתי את זה פה הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, שזה שעת השמד שמנסים להעביר אותנו מצוותינו, ואז את כל המצוות צריך למסור את הנפש עליהם. אבל עקרונית, וחי בהם ולא שימות בהם. ויש עוד משהו אחד, וזה חשוב, וזה אנשים לפעמים פספסים בדבר הזה. תראו, ג' עבירות שהן כל כך חמורות, שאדם צריך למסור את הנפש. ותוספות במקום מביא עוד מצווה אחת שצריך למסור את הנפש עליה, זה הלבנת פנים. הוא לומד את זה מתמר. שתמר ויהודה, נכון, תמר ויהודה, היא לא הסכימה, היא עלתה בדרך לכבשן האש, והיא לא הסכימה להגיד שזה יהודה, אלא רק אמרה, אני אתן לו את המקל ואת הפתילים ואת הפתילו והם יהיו זה. והקר, אם הוא יגיד, הוא יגיד, וככה אומרת הגמרא. אמר רב זוטרא, במקור הרביעי, החמישי, ברטוביה אמר רב, נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש ועל ילבין פני חברו ברבים מנהלן מתמר, ושם התוספות מביא שבנוסף לג' עבירות שאדם צריך למסור את הנפש שלא לבייש את פני החבר שלו. וכמה זה דבר שצריך לשים לב אליו, כי מביישים ואומרים וזורקים מילים ולא שמים, וזה קל בעינינו, במיוחד היום עם רשתות חברתיות וכל מיני עניינים, וחס ושלום, לכלוכים ודברים כאלה. לימדונו רבותינו, וזה צריך לזכור בכל דבר, אנחנו מטפסים על ההר, ואנחנו לא, מעולם לא מרידים את האדם לתוך הבור. אתה רוצה לעלות, תעלה. אל תדרוך על אחרים כשאתה עולה. וזה דבר שצריך לעבוד עליו. לא, פה אנשים צדיקים. נכון, זה מקביל לשפיכות דמים, ולכן יארג ואל יעבור. אז אם נסכם, נוח לו לאדם שיפיל את עצמו, טוב לו, טוב לו, שאלה טובה. טוב לו שיעשה את הדבר הזה. עכשיו, השאלה היא, כל זה לגבי חיים. אז אם אני מסתכל לגבי חיים, אדם צריך לחיות כשהוא מקיים את המצוות ולא למסור את הנפש, חוץ מג' עבירות ושעת השמד. מה לגבי אם קשה לי? נגיד אני, בהבדלה, כבר קשה לי לשתות את היין של הקידוש. לא באמת, אבל נגיד שמישהו קשה לו. או ארבע כוסות, קשה לבן אדם לעשות ארבע כוסות וזה, אז מה עושים במצב כזה? צריך לעשות, לא מדבר על אסור לו בריאותית. אני מדבר על אדם קשה לו. הוא לא אוהב את זה, לא נעים לו עם היין, קשה לו הדבר הזה. עד כמה אדם צריך להתאמץ ולהצטער בשביל המצוות? אז מה אתם אומרים? צריך להצטער בשביל מצוות, להתאמץ בשבילם או לא? בוודאי שכן. יש לנו רק מצווה אחת. שיש בפטור בגלל מצטער. מה זה? סוכה. מצטער פטור מן הסוכה. שאר המצוות תצטער, לא רק שצריך להצטער, אלא כתוב, בן הי הי אומר במקור השישי, לפום צערה, נכון? להפך. ככל שאתה מתאמץ, וממילא כל מצווה שלנו, כל אחד השכר שונה. אינו דומה אדם שקשה לו ללכת ובכל זאת הולך למניין. אינו דומה אדם שקשה לו לבוא לפה ובכל זאת מגיע לפה. כל אחד לפי המציאות של החיים שלו, פיזית, נפשית, כלכלית, כל הדברים האלה, כמה שאתה מתאמץ, ככה השכר שלך. למה קראו לו בן היי היי? אתם יודעים, נכון? היה לנו במשנה באבות, יש לנו שניים עם שם מוזר. אחד בן בג בג, אחד בן היי היי. נכון? בן היי היי הוא היה גר. אז הוא קרא לו, אז הוא קרא לעצמו בן היי היי, למה על שם שרה ואברהם שהוסיפו להם היי? תמיד עולה גר לתורה. גיורת, לא מזמן, לפני איזה שבועיים שלושה חיתנתי גיורת, מה כותבים בכתובה? כן, אז אתה לא, בת אברהם אבינו, אתה לא כותב אבל ככה, אתה, כן, אתה רושב את זה לפעמים ראשי תיבות, כן, כדי שלא ישימו לב שזה, אבל מכל מקום, כשאתה כותב את הדברים האלה, אתה אומר הוא בן אברהם ושרה, להם הוסיפו היי, לכן הגר הזה, שהוא הצדיק גדול, הוא קראו לו בן היי היי, היה עוד אחד חבר שלו, הוא תפס לו את השם היי היי, אז הוא עשה בג בג. כי בג בג בגימטריה זה היי, כן, אז ב' וג' זה היי, אז הוא תפס לו, אז כל אחד מי שרוצה יבחר בין היי או בין בג בג, אבל שני אלה היו גרים צדיקים.
יש מקום,
יש עוד, אפשר לעשות בין עד, נכון? יש אפשר לעשות, אולי אפשר לעשות עם מינוס, כן, אז בסדר. ואז בין היי אומר לפום צערה אגרה, ויש לנו סיפור כזה בגמרא, על האמא טרוניתא, האמא טרוניתא מוריי ורבותיי, במקור השביעי, שאמרה לרבי יהודה, מה אתה מורה הלכה? הפנים שלו היו צועלות וצהובות, היא הייתה בטוחה שהוא קצת, שתה קצת יין וקצת ככה שמח, מה שנקרא, כן, מבוסם ושמח. אז היא אמרה לו, מה שתית כל כך הרבה יין, אתה ככה מורה הוראה, כשאתה מבוסם וככה מאיר פנים ושמח? אומר לה, מה פתאום? היא אומרת לו, מורה ורבי, מה פתאום? אמר לה, המנות ביד הדעית את תאמיני לי, גבירתי. היא טעים נה, אם אני טועם יותר מהקידוש והבדלה וארבע כוסות בפסח, אני לא יכול לטעום יין יותר מקידוש, הבדלה ובפסח. נכון, יש לנו ארבע כוסות, וחוץ מזה אני לא יכול, ואני הולך אחרי ארבע כוסות של ליל הסדר, מחוגרה נצדי, מן פסח עד העצרת. כן, כלומר, אני הולך במשך כל ספירת העומר, שכולי ככה עם כאבים בבטן ולא מרגיש טוב וקצת מסובב, בגלל השתייה הזאת, ומזה לומדים ומוכיחים הפוסקים הראשונים, שאדם צריך להתאמץ במצוות, גם אם זה לא נוח לו, במחילה. מצוות זה לא תמיד נוח. וכשילד נכנס לגיל 13, אנחנו אומרים לו שהוא נכנס ומקבל עליו, עול, זה עול, עול, היו שני שברים. היה שור אחד, שהוא היה שור שעובד כמו שצריך, היום מרים אותו 4:30 בבוקר, יוצא, חורש, עובד ככה וזה, והשכן שלו בתא, זה היה איזה שור כזה גדול, מפותם, כל היום יושן, ונותנים לו עוד לאכול וזה. טוב, יום אחד, השור הזה שיוצא מוקדם בבוקר, פתח את הפה, התחיל לדבר עם האדון שלו, אומר לו, שמע חביבי, משהו פה לא בסדר. אני קם 4:30 בבוקר, עובד, רציתי לומר כמו חמור, אבל עובד כמו שור, וזה ככה קשה, ואתה בקושי נותן לי לאכול עד שרק שאני מסיים, ואור, כל היום שוכב, זה מזכיר לי את הילדים שלי, אחד הוא זריז, אחד זה, הוא אומר, למה לא אתה ככה? אז הוא אומר לו, אתה לא מבין? אומר לו, אדון, אתה כל עוד אתה עובד כמו שצריך וחזק, זה מעריך את ימיך. הוא ככל שהוא שור לפיתום, אתה שור לעבודה, הוא שור לפיתום. הוא ככל שהוא אוכל ומתמלא ונח יותר הוא גדל, ורק הוא מתקרב ככה אל יום, יום שחיטתו. כן, אז זה השאלה, מה אתה, שור לעבודה או שור לפיתום? אז לפומצה הרגרה זה עול תורה ומצוות, זה לא פשוט. אבל מה אם זה כבר גורם לי להיות חולה? אם זה גורם לי להיות חולה, האם אני מחויב לזה או לא? בוא נראה את המשנה ברורה. אומר השולחן ערוך במקור השמיני, מי שלא שותה יין מפני שמזיקו או צונו, צריך לדחוק את עצמו ולשתות לקיים מצוות ארבע כוסות. כלומר, עקרונית, אתה צריך להשתדל גם אם זה לא נוח לך. זה גורם לו לצער, הוא עדיין צריך להתאמץ. אבל מביא המשנה ברורה שמה, רצונו למה שהוא מצטער, אבל אין בכלל זה כשיפול למשכב מזה. כלומר, צער כן, מאמץ כן, חוסר נעימות כן, אבל אם זה גורם לך להיות חולה, לפי המשנה ברורה במצב הזה אתה נפטר ממצוות עשה. ממצוות עשה, אם זה כבר מפיל אותך למשכב, אז כן, אז אם אדם שותה 4 כוסות, והמצב הזה יגרום לו לאיזשהו, לא סכנת נפשות, סכנת נפשות זה ברור. אם זה לא נעים לו, חייב. אם קצת לא בא לו, חייב. אם יצטער, חייב. אבל אם זה יגרום לו ליפול למשכב, עכשיו יצטרך לשכב בכל ליל הסדר וזה, בזה כבר פטור, זה כבר חולי, ובזה נפטרים. בסדר? אז מסירות נפש לא צריך על מצוות, חוץ ממה שדיברנו. להצטער, להתאמץ, להשקיע, לעמול, כן? חולי, משמע משנה ברורה שכבר פטורים בדבר הזה, כל זה לגבי הגוף. מה לגבי ממון? בסדר, מה לגבי ממון? ובממון כולה, אני חושב, אני שמעתי זה כבר אומרים פה וכולי, וגם דיברנו על זה, בממון יש לנו הבדל בין מצוות עשה למצוות לא תעשה. במצוות עשה כמה אדם צריך לתת? עד 20% מממונו, כן? חומש, זה הרבה כסף יכול להיות, כי זה לא מכמה 20% ביחס למוצר, אלא מממונו, אבל יותר מזה לא צריך, וכך אומר...
זה למטרה אחת?
למצווה אחת, האם זה לכל המצוות כולם? יכול להיות שזה לכל המצוות כולם, יכול להיות, כן, באמת. ומי שאין לו אתרוג או שער מצווה עוברת, אומר השולחן ערוך במקור התשיעי, אין צריך לבזבז עליה עון רב, כמו שאמרו, מבזבז עליה לבזבז יותר מחומש, אפילו במצווה עוברת, עד 20%. אבל דווקא במצוות עשה, במצוות לא תעשה, אדם צריך לתת את כל ממונו, ואהבת את השם לוקח בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך, בכל ממון וממון, כדי לא לעבור על מצוות לעשה. כלומר, אם אדם חייב לאכול, ועכשיו יש לו פה בשר, שהוא בשר מאוד מאוד זול, אבל לא כשר, והבשר הכשר הוא בשר שעולה פי כמה וכמה, תן את כל, אתה לא חייב לאכול. אבל אם אתה מחליט, תן את כל ממונך, כדי לא לעבור על איסורים. במצוות עשה עד 20%. בסדר, זו ההגדרה הממונית של הדבר הזה, וככה אנחנו סוגרים ותוחמים בעצם את בן אדם למקום. בבן אדם למקום, חיים קודמים, חוץ ממה שדיברנו, להתאמץ, להצטער, להשקיע, כן? עד כדי חולי, לפי המשנה ברורה, לא. ממון במצוות תעשה עד 20%, ולא תעשה את כל ממונך. בסדר? עד כאן. עכשיו תשמעו רגע משהו על מסירות נפש, ככה להתעורר קצת. משהו פרשת השבוע, גם בואות לשולחן שבת. בסדר, בואו, זה מי שצריך לבית כנסת, מה שלא, איפה שבכה. יוסף הצדיק, שאנחנו קוראים עליו הפרשה, הוא מתמודד עם מסירות נפש מול עריות. אנחנו יודעים שקראנו את זה בפרשות הקודמות, שהוא מגיע לבית אשת פוטיפר שמנסה לעשות לו כל מיני תעלולים ועניינים כאלה, והוא ברגע האחרון מצליח, למרות שהיא תופסת בבגדו נכון, ומצליח להימלט ממנה, כי על הריות צריך אפילו למסור
נפש.
זה מה שאמרנו. ולכן אפילו יזרקו אותו לבור, ואפילו ידע יהרוג אותו אדונו פוטיפר, לא משנה אם עושה את הנפש. אבל מה עזר ליוסף הצדיק להתגבר? מה הוא ראה? הדמות דיוקנו של אביו. מה הפשט? אז אחד הפרשנים מסביר מה זה ראה דמות דיוקנו של אביו. יוסף היה במצרים וקצת התבגר, היה ככה גדל וזה, הרבה שנים, הוא לא ראה את עצמו. אנשים לא היה להם מראות כמו לנו בתפילין, כל אחד עושה ככה, בודק את התפילין שלו וזה ככה. כן, לא היה לו. אבל למי היה מראות? אשת פוטיפר, היא כל הזמן הייתה מתייפת. ואז הוא נכנס לחדר הפנימי שלה, איפה שהיא נמצאת, שם היא תופסת בבגדו. פתאום הוא מסתכל ורואה במראה, ואז הוא רואה את עצמו, אבל הוא היה נראה לו דומה למי? לאבא שלו, יעקב. והרגע, ונכון שהיה דומה לאדם הראשון, אבל עוד רגע תראו משהו מדהים. כן, אז הוא היה, זה אולי אחד הפשט שראה דמות דיוקנו של אביו, כלומר, לא באיזה רוח הקודש, הוא מסתכל על עצמו ואומר, וואו, רגע, אתם יודעים שאתה פתאום נזכר, אז הוא ראה את עצמו והוא רואה את אבא. אבל רגע, תראו משהו מעניין. בפרשה שלנו, יעקב יורד למצרים. וכשהוא יורד למצרים, איזה חוסר טקט במחילה מכבודכם, פרעו, ששואל אותו את השאלה הראשונה, מה השאלה הראשונה שואל אותו? תגיד, אתה רואה ישי, שואל ככה, אני אבוא למישהו פה, תגיד לי, מה, יש לך מכה, יש לך זה, מה, בן כמה? זה יפה! זה מכובד לשאול אותו, כמה ימי שני חייך? ועכשיו כל התקשורת נמצאת שם. Sky News, CNN, Egypt News, כל זה וזה. והוא שאל אותו בן כמה הוא. נו, זה מכובד. שאל אותו בפינה. אתם יודעים למה? הייתי הסבר יפה. אומרים שהוא היה דומה לאברהם, לאדם הראשון, אבל גם דומה לאברהם אבינו. יעקב היה, הם היו דומים אחד לשני. ואברהם, ופרעו, הוא גדל שם בארמון המצרי, לימדו אותו היסטוריה. במערות שם ציירו סיפורים שהיו בהיסטוריה של מצרים, ואחד הסיפורים היה שאברהם אבינו יורד עם שרה, עם רינה אחותי עד למעני תבלי וכו' וכו', ושם היה את כל המויפת הזה שהקדוש ברוך הוא ועשו למצרים, זה היה, אז היה ציור של אברהם אבינו. ואז הוא מסתכל ואומר, רגע, זה אברהם? הוא עדיין חי? כמה אתה חי? בן כמה? ובגיד את זה כזה, לא, זה לא אני, זה אני, ימי זה, יותר מימי מגירוי אבותיי וכו', ואז הוא מסביר לו את הדבר הזה, וזה יעקב שדומה לאברהם, ויוסף שדומה ליעקב, ולכן הוא שואל אותו במין הפתעה, תגיד לי מה, אתה עדיין חי? אבל זה המסירות נפש שלו, שהוא לא הסכים ללכת עם אשת פוטיפר, בשביל, וחי, למרות וחי בהם, כי זה עריות. עכשיו בואו נעבור רגע לקראת סיום, למה קורה בינינו לבין חברנו? כמה אנחנו צריכים לתת לחברנו בצדקה, אבל בעיקר במסירות נפש של החיים שלנו. ופה יש את הגמרא המפורסמת, ואז יהיה לנו שאלה על חיילי צה"ל, שאיתה אנחנו בעזרת השם נסיים. אומרת הגמרא המפורסמת במקור העשירי, וזה מוריי ורבותיי כנגד התפיסה הנוצרית, שאומרת אם נותנים לך לחי אחת, אתה צריך לתת את הלחי השנייה, אז לא, היהדות היא לא כזאת. ביהדות, אמנם מצד אחד אנחנו צריכים לתת, אבל זה לא אלטרואיזם בלי גבולות שבו אתה צריך לתת ולאבד את חייך. ולכן נפסקה, ומי לימד אותנו את זה? רבי עקיבא, שמי כמוהו יודע מה זה מסירות נפש ומת, נרצח במסירות נפש במסרקות של ברזל, ומי כמוהו לימד אותנו את הכלל הגדול של ואהבת לרעך כמוך, ועם זאת ואי אפשר לפקפק באהבתו לזה, עם זאת הוא פסק וכתב ככה, שניים שהיו מהלכים בדרך ובאחד היה הקיתון של מים, אם שתיהם שותים מתים, אם שותה אחד מהם מגיע ליישוב, דרש בהם פתור אבותיו שישתו שניהם וימותו, ועל יראה אחד במיטת חברו, עד שבא רבי עקיבא ולימד, ורק כנראה מה זה עד שבא ולימד, רק הוא יכל ללמד את זה בגלל ואהבת לרעך כמוך שלו, שמה חי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. בסדר? אז זה היסוד הראשון? לא. לא צריך למסור את הנפש שלנו בשביל להציל אדם אחר. עד כדי כך. מה עם החיילים? עוד רגע נראה. מה לגבי ספק סכנה? אז בזה יש כבר מחלוקת בפוסקים, יש ירושלמי, הבאתי פה את ערוך השולחן, הוא מביא ירושלמי שאומר שצריך להיכנס לספק סכנה, אבל הוא אומר שמזה שהשולחן ערוך לא הביא את זה, בסוף הלכות נזיקין, בסוף חושן משפט, הוא מוכיח שעקרונית לא צריך להיכנס אפילו לספק סכנה, מצד שני אל תחשבן יותר מדי חשבונות. רגע, זה אולי יגרום לי לכזה וזה לא, תציל חיים של בן אדם אחר. אבל אם זה ממש מסכן אותך, אתה לא מחויב, וככה הוא כותב. תסתכלו בקשה במקור 11 בשורה השנייה. מי הוא הכל לפי העניין? ויש לשקול העניין בפלס ולא לשמור את עצמו יותר מדי. חביבי, אל תגזים עם זה גם. כן? ובזה נאמר ושם הראינו ביש האלוקים, זה ששם מחותיו וכל המקיים נפש בישראל כאילו קיים עולם ומלואה. צריך איזשהו איזון נכון בדברים האלה, זה לגבי הנושא של כן. אז לא צריך למסור את הנפש. ספק פיקוח נפש, יש מחלוקת בפוסקים, אבל לא לדקדק יותר מדי. אבל מה לגבי ממון? ופה גם יש חידוש נוסף. גם בממון, הממון של בן אדם קודם לממון של חברו. אם יש עכשיו השבת עבדה, למשל, החמור שלך נמצא ליד הנהר, ויש גם כן את החבר שלך שיושב ואוכל עכשיו, שותה קפה, מכין קפה, והחמורים של שניכם עכשיו קופצים לתוך הנהר, ואתה יכול להציל אחד מהם. יש לך מצוות השבת עבדה, להציל את ממון של חבר שלך. השבת עבדה זה לא רק אם מצאת משהו ברחוב וזה חפץ, אלא כל אפשרות שלך להציל ממון של חבר שלך מכל עבדת אחיך. גם אם אתה אומר לו, השארת את האורות של הרכב דלוקים והצלת אותו שלא ילך לו המצבר, קיימת מצוות השבת עבדה. וגם אם ראית את הצינור שלו דולף כשהוא נסע לאילת לחנוכה ואתה סגרת לו את השיבר, קיימת מצוות השבת עבדה, וכן הלאה, כל הצלת ממון. אבל מה קורה כשזה בא מול הממון שלך? פוסק השולחן ערוך על פי הגמרא. מי שעבדה לו עבדה במקור 12, ופגע בעבדתו ובעבדת חברו, אם יכול להחזיר את שניהם, חייב להחזירם. אבל אם לא, יחזיר את שלו, כי עבדתו קודמת לעבדת חברו, כן? שלמדו מזה את זה מהפסוק, מאפס לא יהיה לך אביון. אז לכן אדם צריך לדעת, גם בממון, תעשה כמה שיותר למען חברך. אבל אם זה הממון לממון שלך, אתה יכול להציל קודם את העבדה שלך, ואז את העבדה של חבר שלך. עוד דין שבו לא צריך לעזור לחבר, יש מצווה, אתם יודעים, כי תראה חמור סנחה רובץ תחת מסעו, עזוב, תעזוב עמו. אתה רואה אותו? אתה רואה אותו שהוא... אתה רואה אותו עכשיו? יש פנצ'ר. יש היום כזה אגודה נקראת עמותת ידידים, נכון? צדיקים, צדיקים. אני באמת, היה לנו פה, היינו פה באיזה דין תורה, ו... אחד הדיינים שיושב איתנו בהרכב, הוא צדיק, באמת צדיק, והוא בעמותת ידידים. אז הוא אמר לי, תשמע, נחזור לירושלים, ואני מיירתי, היה לי שיעור בערב בירושלים. אמרתי לו, מצוין, אני עולה איתך לאוטו. אבל אני לא ידעתי שהוא בעמותת ידידים. אז הוא הולך עם האפליקציה, יש לו אפליקציה, וכל הדרך הוא מחפש אנשים לעזור להם. אז פה נכנס מודיעין, פה זה... אמרתי לכם, אני לא נעים לי, הוא עושה לי, כן, הוא עושה, מה זה מאסף? מאסף לאחור. אז אני לא נעים, עושה מצווה, עוזר לי. אני לא יוקח אותי טרם בלי ירושלים, אני אגיד לו משהו, תשמע, רב זה, יאללה, קדימה, קדימה, ידידים, ידידים, חברים, חברים, קדימה, ככה. אבל אז עשינו את כל הסיבובים, פה ושם. אבל זה מצווה גדולה. לעזור למישהו שזקוק לעזרה, עזוב, תעזור עמו. אבל בתנאי שהוא גם כן, אם הוא יכול. אם עכשיו פתאום אישה מבוגרת, לא מבינה על זה, מה אתה רוצה? שתחזיק לך את הצמיג? איפה עכשיו תחזיק את הצמיג? תשבי גברתי בצד, אל תסתכני בכביש. אבל אם אחד הגיע ואין לו רק את הברגים, חסר לו משהו, אז אתה בא לעזור לו. בוא, אני אתפוס, אתה צריך לעזור לך. אם הוא לא עוזר לך, אתה פטור מלעזור לו, בסדר? למה? אבל יש פה גם יסוד, יש פה יסוד חשוב, בצדקה, בצדקה, יסוד בצדקה. כשאתה נותן צדקה, הצדקה העליונה ביותר זה לשתף את השני, לא רק לתת לו סתם, אלא לשתף אותו בעשייה, כי ככה הוא ישתקם, ככה הוא יקום. לכן עזוב, תעזוב עמו, וזה מה שפוסק לשולחן ערוך, למרות שאתה מצווה לעזור אם הוא לא עוזר לעצמו, זה מופיע לפניכם במקור 13, לא נקרא אותו בפנים, אלא נמשיך הלאה. ואומרת לנו, השולחן ערוך אומר לנו, כמה צריך לתת? שיעור נתינתה. אם הוא משיג ידו, יש לפניך, אני צריך עכשיו לאכול, תיתן לו כמה שאתה יכול. אבל אם אין ידו משגת כל כך, ייתן לו עד חומש מנכסיו, מצווה מן המובחר. אבל מידה בינונית 10%, נכון? ופחות מכך מידה עין רעה. אבל הנה אנחנו רואים שגם בממון יש לנו גדרים וגבולות. לא צריך לתת את כל ממונו, צריך לתת בעין יפה. עכשיו החשבון, כמה יש לך וכמה לתת, זה שאלה גדולה. אבל עקרונית, עין יפה זה 20%, כדי שגם האדם לא יגיע למצוקה שבה לא נשאר לו. בסדר? אז זה יש לנו פה לגבי ממון, יש לנו פה לגבי מסירות נפש על חיים, והשאלה האחרונה שאני רוצה לעסוק בה, זה לגבי החיילים שלנו. אם ראינו ולמדנו, שאדם לא מצווה, ואפילו אסור לו, למסור את נפשו בשביל להציל את חברו, איך החיילים שלנו הולכים ונלחמים? איך הם עושים את הדבר הזה, וכל חייל, כן, להציל את החטופים? וכולנו יודעים שהחשבונות הם לא חשבונות. אסור לך לעשות חשבון על אחד מול אחד, ולא צריך לומר כבר כמה חיילים נפלו, השם ישמור ויציל. זה לא חשבונות. אין פה. אז איך זה קורה הדבר הזה? זו שאלה ששאלו אותה הפוסקים, ויש לה הרבה תשובות. יש לה תשובות, כן, לומדים את זה מאסתר, שהרי אסתר ידע שהיא הולכת אל המלך והיא מסכנת את עצמה, כי אסור לבוא אל המלך למי שהוא לא קרא, והיא סיכנה את עצמה, ויש הרבה שאלות, כלל ישראל, אבל הרב קוק יש בזה תשובה, מוריי ורבותיי. וזה להבין, וזה להצלחתם של חיילינו, להבין את מעלת החיילים. חייל בישראל הוא איבר מהאומה. הוא כמו איבר בגוף האדם. האם מותר לאדם לקחת איבר שלו כדי להציל את כל הגוף שלו? בוודאי. ככה מצילים חיים. אתה אומר, האיבר הזה כבר אי אפשר להשתמש בו, הוא יכול לסכן את הגוף, אתה קוטע איבר על מנת להציל את הגוף כולו. סתם ככה, אדם מול אדם, זה גוף מול גוף. זה אחד מול אחד או אחד מול עשרה, אסור למסור את הנפש. אבל כשהחיילים הולכים להילחם בשביל עם ישראל כולו, הם לא אדם אחד, אלא הם נהיים איברים מכלל ישראל, מהאומה כולה. והצלת איבר בשביל כלל ישראל. מה? אבל איך מלחמה? אבל אני שואל, אסור בשביל מצווה למסור את הנפש. אז אני מסביר, למרות שאסור בשביל מצווה למסור את הנפש, זה משהו אחר. החייל הוא כמו איבר מתוך הגוף כולו שנקלל על ישראל. אבל מה זה אומר לנו? תראו כמה זה מעלה להיות חייל. תראו כמה זה דבר גדול להילחם בשביל עם ישראל, ואין לך מעלה גדולה מאשר להיות לא אדם פרטי, אלא להיות אדם ששייך לכלל ישראל. ולמה? כי זה נצחיות. כפי שאומרת הגמרא, ובזה אני מסיים, ובעוד שיר קטן, אבל בזה אני מסיים. אומרת הגמרא על אחד שהיה עשיר גדול, והיה לו חצר גדולה, והוא היה מסכל את האבנים מהחצר שלו וזורק אותם לרשות הרבים. כל פעם היה יורד לו ענפים, היו יורדים לו עלים, היה לו אבנים, היה זורק אותם החוצה. אמר לו איזה זקן לך, תגיד לי, למה אתה מוציא מרשות של אחרים לרשות שלך? אז הוא חשב, הוא משוגע, הוא לא מבין. מה אתה אומר? למה אתה מוציא מרשות של אחרים לרשות שלך? אז הוא אומר לו, לא הבנתי, זה הפוך. אני מוציא מרשות שלי לאחרים. לא, 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 לא. יום אחד תבין. אחרי כמה עשרות שנים, אותו אחד שהיה מוציא מהרשות שלו, ירד מנכסיו, נאלץ למכור את ביתו. ואיך שהוא יוצא מהבית, אחרי שהוא מכר את זה עם הכסף בכיס, הלך, בום, נתקל באבן, נפל. עכשיו הבנתי. מה זה רכוש פרטי? מה זה פרטי? אין דבר פרטי. הכל הולך ונע ונד. אבל הציבור זה דבר שהוא נצחי. רשות הרבים היא תמיד שייכת לכולם. וככל שאתה יותר שייך אל הרבים, ככה מעלתך יותר גדולה. ולכן החיילים הם איבר מהאומה, ומוסרים נפשם בשביל הכלל, ואין לך מעלה גדולה מהדבר הזה. ולסיים בעניין הנתינה. לסיים בעניין הנתינה. יש שיר, אולי הבאתי, מי שירצה יראה את הדברים האלה אגב ברב קוק במקור 16, אבל יש שיר מפורסם מאוד 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 ששווה לקרוא אותו. והשיר הזה מדבר על ההבדל בין שני ימים, ים המלח וים הכנרת. והים המלח וים הכנרת לכאורה שניהם מקבלים מאותו נהר מהירדן, אבל אחד מהם הוא ים של מוות ואחד מהם הוא ים של חיים. ולמה? ככה אומרת, שני אגמים יש בארץ ישראל. האחד מימיו מתוקים ודגים חיים בו, כתמי ירק מפארים את גדותיו. עצים פורסים את ענפיהם עליו ושולחים את שורשיהם הצרים לתוך מימיו המבריאים. לאורך חופיו משחקים הילדים כפי ששיחקו ילדים מימי התנך. נער הירדן מביא אל הים הזה מים נוצצים שירדו מעל הגבעות. האנשים הקימו את בתיהם סמוך לגדותיו, הציפורים בנו את קניהם, וכל בעלי החיים שמחים על שזכו לשבת במקום הזה. נער הירדן ממשיך לזרום דרומה ומשתפך לים אחר. כאן כבר אין זכר לדגים, עלי אינו רואה, ציפורים אינם שרות, ילדים אינם צוחקים.
הנושאים פונים מכאן ובוחרים בדרך אחרת, אוויר כבד תלוי על פני המים, אדם חיה ועוף אינם שותים ממימי האגם. מה גורם להבדל העצום בין שני האגמים שאינם רחוקים זה מזה? לא בנהר הירדן האשם, הוא מגיר את מימיו לתוך שני האגמים, לא בסביבה שבה הם נמצאים האשם ולא באדמה שמסביב. הרי מקור ההבדל, ים כנרת מקבל את מימי הירדן אך לא שומרם לעצמו, תמורת כל טיפה זורמת לתוכו ומזרים טיפה אחרת מתוכו. האגם השני הרום יותר, הוא אוגר את המים הבאים לתוכו בתאווה של קמצן, הוא לא יוציא את המים מתוכו, כל טיפה הבאה אליו הוא שומר עליה. ים כנרת נותן ועל כן הוא ים החיים, הים השני אינו נותן מאומה ובני אדם קראו לו ים המוות. וזה היסוד מוריי ורבותיי של חיינו, ככל שאדם יותר כמה שהוא יכול להצליח לתת ממה שיש לו מכל תחומי החיים לעשות ולהשפיע, זה בסוף רק מחיה אותו יותר, וככל שאתה נותן אתה מלא בחיים, כי זה בעצם תורתה, העניין של התורה שלנו, תורת חסד הלשונה, להשפיע ולתת. אז שנזכה תמיד לתת בעין טובה ובברכה. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה